Hep iddialı. İddialı. Kabul. תוכה שמה בסוף, מנה שתזכיר לו, תוכה.
מפתח, החלטה, מדרגה בתמונות, אבל בדברים שגאי בחלטה נחת, אם לא היה בועל להם מפתח, לא חשוב נתן. אגב, אפילו שולח על ידי דבר בסך, בחלטה נמצאה תינו, אפילו יכול שם אחד. אלא אם כן, הפחד שלא בפנים, ואין חתן לדבר ששלח, וגם נסעת, ובקודם חתן מורים.
כן, מפתח פירושו סוגר, דבר שסוגר את האריזה, את השקית, את הקופסה, והוא, כל אחד יש לו מפתח שלו, היה להם מפתחות משלהם. זאת אומרת, כמו איזו נעילה או קשירה מסוימת. אומר מרן, שאם יש מפתח ויש גם חותם, זאת אומרת, הוא עשה מפתח, ועל המפתח יש חותם, שהחותם הזה אומר לך אם נגעו בזה או לא נגעו בזה, כי את החותם הזה זה שלך, זה אישי. אבל המפתח זה קשירה. זאת אומרת, הוא יצויר. כשאני קשרתי שקית ניילון, בתוכו יש בשר. ועל הקשר עשיתי חותם, זה יקרה שאתה חותם. הבנו ש...
הקשר הזה,
זה
קשר שיכול
להיפתח. לא, לא, זה יכול להיפתח. זה ודאי שיכול להיפתח. יכול להיפתח ויכול להיסגר. לא, אבל אתה מזהה את הקשר שלך. הרי למדנו למעלה, למדנו למעלה שיכול אדם לקשור, והוא יודע שהוא קושר את הקשר הזה, והוא יודע אם מישהו אחר פתח או לא. נכון? שמת לב או לא שמת לב? עכשיו אני לוקח שקית ואני קושר אותה, עכשיו בוא מישהו אחר יפתח אותה, אני אסתכל, אני אזהה שזה לא הקשר שלי. זה יקרה מפתח. פתיחה וסגירה. כל סוג של פתיחה זה סוג של סגירה. חותם זה כבר משהו אחר, זה אישי. אני חתמתי אותו. עשיתי לו איזו חתימה עליי. אז יש לך גם מפתח וגם חותם, זה שתי חותמות. אבל, רק שנייה. אבל מדברים שדי מחותם אחד, מה פירוש זה כמו לחם, חלב, שלא צריך שתי חותמות. בשר ויין, אני צריך שתי חותמות. אבל למשל לחם וחלב, די לי בחותם אחד. לא היה בו אלא מפתח, לא חשיב חותם. זאת אומרת, מתי המפתח הוא טוב? כך דברי הגמרא. כאשר יבוא עם המפתח חותם. אבל מפתח לבד, שאני אסמוך עליו, זה בכלל לא נחשב. אז יוצא שבדבר שצריך אחד, אם יש מפתח לבד, לא מועיל. כל מה שהמפתח מועיל, כאשר יש איתו חותם, ואז זה יחשב כשתיים. אתה יודע מה? בוא נגיד דבר אחר למשל. הבקבוקים, מפה יצא השיטה של אלה שהתירו, או של אלה, של האחרים שהתירו, את הסוגר עם הטבע. המכסה של הבקבוק נחשב מפתח. אבל, אומנם זה אין לו סימן, אבל בוא נגיד שזה מפתח, כי החברה היצרנית יצרה סוג כזה של מכסה עם כתובת עליו. זה לא אומר שאי אפשר לזייף מי שרוצה. אבל זה נקרא מפתח. החותם זה הטבעת שסוגרת את הפקק עם הבקבוק. זה יקרה חותם. כמו בקבוקי היין, למיניהם, עם הסוגר, הפקק שמסתובב. אבל רגע, הבנת? אז כאשר זה מפתח לבד, זה לא נחשב. אבל שזה מפתח וחותם, זה חשוב. מה רצית לשאול?
אם החותם חייב להיות על
הקשר, שאם נפתח את הקשר,
אז החותם
יוצא מיוחד. לא. לא. רק החותם חייב להיות שהוא לא יוכל לפתוח בלי להסיר את החותם. אז למשל כאן המצא, ויש לי את הקק, את ה, סליחה, הטבעת. עכשיו אם הוא פותח, הטבעת נקרעת, אז אני יכול לזהות. האמת שזה לא כל כך יעיל, למה? כי לפעמים יש בקבוקים שאתה יכול להסיר את כל המצא עם הטבעת. הם קצת מיומנות, או שזה לא עשוי מקצועי. המצא, אפשר להרים את זה יחד.
יש
הבדל בין המוצר שנמצא בתוך המקבוק, או שהבשר שלי בנו פעם הקודמת, שהגנבים שווה להם לשנות, אם הבקבוק הזה עולה 30 שקל, קשה ולא קשה עולה אותו דבר.
לא, לא.
והשר
עולה
30
שקל או 100 שקל.
אנחנו יכולים להשתמש ברעיון שאתה אומר, שאם זה משתלם או לא משתלם, כאשר יש לי עוד צעד של היתר, או ראיות נסיבתיות, להשתמש בזה כראיות נסיבתיות, אבל כדבר עקרוני לא. כן, קשר. הקמים לא חילקו. הגעה, שולח איזה דבר בשק, והטעם השק. אינו אפילו כחותם אחד. מה היה פה? שלח איזה דבר בשק, כן, וחתם את השק. מה זה חתם? קשר. אינו אפילו כחותם אחד. אלא אם כן, הפך התפירות לפנים. שאז הפך את התפירות לפנים, הוא לא יכול לפתוח את זה. ואם חתם הדבר ששלח וגם השק, הרי כשתי חותמו. יש דוגמה, כדי להסביר את זה, יש בחוץ, המשלוחים של הבשר בחוץ לארץ, אז יש, המשלוחים, חשוב מאוד לדעת את זה, זה גם, תבינו את מה בדיוק הוא אומר כאן. המשלוחים של הבשר בחוץ לארץ, קודם כל, כל חתיכה, יש עליה כבר שתי חותמות. זאת אומרת, שמים גם את הפלקט עם החותמת של המדד, פלוס הולוגרמה או חותם בתוך חותם ואורזים את זה. עכשיו, נוסף לכל זה, כשלוקחים את כל האריזות, נשים אותן בתוך שקית אחת, נגיד האריזות הן כולם, כל אחת אריזה אישית, של החתיכה כמו שאתה מקבל אותה בסופר או בבייטליס. אחרי זה יש שקית אחת, שהשקית הזאת קושרת, הוא קושר בשקית, ולשקית הזאת מחברים איזה חוט, שהחוט הזה נכנס ודוחבים אותו בתוך השקית, ואי אפשר יהיה להוציא אותו בלי לקרוע את השקית. ואז אתה יכול לזהות אם מישהו נגע בזה או לא. עכשיו זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר שאם שולח איזה דבר בשק, זאת אומרת בתוך שקית, הוא קושב את השקית וחתם השקית, זה לא נחשב. למה? כמו שאתה קשבת את השקית, גם הוא יכול לפתוח ולקשור. אותו דבר, זה עדיין לא אומר כלום. מתי זה מועיל? אלא אם כן הפך התפירות. מה זה התפירות? למשל, קשבת את זה קשר שהיה, אם הוא פותח את זה והכנסת את הקשר פנימה. ועכשיו אי אפשר להוציא אותו. זה אם, כי אם אתה תוציא אותו, למשל, מה הם עושים? קושרים את הקשר, אחר כך יש חוט, מכניס את החוט בתוך החלל של השקית למעלה ומוציא אותו מבחוץ, ושם זה רחב. עכשיו אי אפשר להחזיר אותו, להוציא אותו חזרה, אלא כי אתה קורע ומרחיב את הפתח של השקית. ואז כשאתה פותח, אני יכול לזהור. במקרה כזה זה מועיל, אבל במקרה אחר לא יכול. סעיף הבא.
אם שלח על ידי עובד כוכבים ירח ולא חותם, אם היא חתוכה כדרך שישראל חותכה, אחר חתיכת הגיד כשרה. נכון? כל חתיכה שנקר בניקור הישראל, כגון בנקילת חוט, דידה,
דידה,
וחוט שאצל החזה וכיוצא בו. אגב, שאר החתיכות שאין מהן, אם יש לחוש שיחלפו, חסורות. ודווקא במסר או שאר איסור דאורייתא, אבל אם שלח איסור דרבנן, כגון גבינות שיש להוש, שמה החליפם העובד כוח הגוי, אם הכיר קצתן שלא החליפו, כולם מותרות. אם אותן שלא החליפו, הם היותר טובים ששלח, דבדי, אם החליף, היה לוקח הטובים שבהם.
יפה, זה בדיוק השאלה שלו. הרמה הביא את משהו שם. כן, ושוב, זה לא מרן. אתם יודעים שזה רמה וזה לא מרן, ואתם יודעים שמועד וזה רבנן. מה אומר הרב? אומר מרן ששלח ביד גוי ירח ולא חותם. עכשיו מה העניין עם הירח? הירח יש שם גיד הנשף, ואני צריך לפתוח את הבשר ולהוציא מתוכו את גיד הנשף, לנקר אותו. עכשיו זה רק יהודי עושה. מי מנקר את הגיד הנשף? ישראל. עכשיו הוא אומר על הירח אין חותם, אבל הוא יודע, הוא שלח הביתה ירח, לא שהוא לא יודע מה הוא יודע. יודע, הוא שלח ירח לכאן, אז יש לי, זאת אומרת, סימן שאני רואה שיש פה, הוציאו את גיד הנשא, זה סימן של שחיטה יהודית. וכן כל חתיכה שניקח בה ניקור הישראל, כגון מטילת חול בידה, ביד זה הפרק הקדמי של הבהמה, יש שם חוט שצריך להוציא אותו. יש בכמה מקומות בחלקים של הבהמה, אז יש שם את החוטים שצריך להוציא. למשל יש חתיכה שנקראת צינטה פילה, חתיכת בשר יקרה. שם בחתיכה הזאת יש בשלוש מקומות חוטים, והמנקר כל כך אומן שהוא בצורה עיוורת יודע בדיוק איפה החוטים צריך. יש לו את כמין מרצע, סכין מרצע, מכניס את זה ובמיומנות שולף את החוט הזה, וכן את השני, וכן את השלישי. למה? כיוון שהחוטים האלה סתומים, וכשאני בא להכשיר את הבהמה, צריך שהמלח יחדור שם. כשיש את החוטים, הוא לא נותן למלח לחדור. כמו שיש בצוואר של העוף גם כן. פעם אתה זוכר שנשים היו בבית לפרקות עוף, אז היו יודעות שבגרון, גם כן שם יש שלוש חוטים, שצריך לפתוח אותם. בדעבד זה מצב שיהיה קשה, אבל אחת חילה הן צריכות לפתוח. אז גם זה, אם יש את הפתיחה הזאת ואתה רואה את זה ומזהה שזה, זה מראה שיהודי אחרי. אותו אוב לחילופין, מה שיש לנו היום, היום למשל יש לך את השוק של האוב, אז כל הבדצים, מה שלא בדץ לא עושים את זה, כל הבדצים הם חותכים את הירך לאורך, את השוק, ומוציאים שם את הגיד, לראות עם הגיד בסדר, שצומת הגידים לא נפגע. כי היום זה דבר מצוי, שלפעמים צומת הגידים מצוי, 5% פלוס, שכבר נקרא מיעוט המצוי. אז במקרה כזה, אם אתה רואה שיש את החיתוך הזה, ורואים שהגיד נפגע, אז זה יכול להיות לך סימן שזה של ישראל. כן, כל חתיכה שנעיקר בה ניקור הישראל, לא מנטילת חוד הידה, לחוד שעצם החזה וכיוצא בו. יש בעוד כמה חלקים בבהמה, יש חוטים שמוציאים אותם. אגב, בשאר החתיכות, אני קורא לזה חוטים, אבל זה צריך כדי לקרוא את זה, לא כל אחד יודע. אגב, בשאר החתיכות שפתחן, שעמהן, אם יש לחוש להם שהוחלפו, אסורו. זאת אומרת, חתיכות אחרות, עכשיו, במה, הוא אומר, במה הרשגנו רק באותה חתיכה שאצלה יש את החוט. אבל בחתיכה נוספת, אני חושב שמזה הוחלף. לכן, אתה לא יכול, בגלל שיש לי חתיכה אחת כזאת בשקית, להכשיר גם את החתיכות האחרות. את אותה חתיכה, זה מוכיח שזה של ישראל. אבל שאר החתיכות, יכול להיות שהוא החליף. אני לא יכול, אם זה היה מחובה כחתיכה אחת, כפשחה, כמו בשוק, אז כל השוק מותר. אבל כאשר זה חתוך, יש את החתיכה הזאת ואת החתיכה הזאת, זה לא מספיק. אומר הרמה, ודווקא בבשר הוא שר איסור דאורייתא. איפה החמרנו דווקא בדבר שהוא דאורייתא? כמו בשר או יין, וזה מהתורה. אבל דבר שהוא איסור דרבנן, כמו לחם, כדי להבדיל בין פת של גוי לפת של ישראל. או כמו בחלב או גבינה, שאני רוצה לדעת איזה גבינה של ישראל ואיזה, שזה רק ברבנן. למה? יש 18 דברים שחכמים גזרו, זה נקרא חי דבר, פורסם. חי דבר שחכמים גזרו, כמו בישולי גויים, פת גויים, חלב של גויים, ועוד שהגויים שלחו לנו, אבל שאר איסור דרבנן, כגון גבינות שיש לחוש שמחליפה מגוי, אם מכיר קצתן, זאת אומרת חלק מהגבינות, יש לך סימן שזה גבינה של ישראל, אז גם שאר הגבינות, אני יכול להגיד שזה של ישראל. אם אותם שלא הוחלפו הם היותר טובים, וגם אני רואה שהם יקרים יותר, אז אין חשש שהגוי ילך ויחליף דבר אסור בדבר, דבר, זאת אומרת, יקר בדבר זול. הוא כן יעשה כשיש לו נפקא מינה שווה לך, אבל שכאן יש הפסד, זה עולה פחות, זה אין לחשוש. בוודאי אם מחליף היה לוקח הטובים שבהם.
ולא
חלק גוי, באמור רוב, כפותים, ולא חושב מסורים, שאין סימן שחליטה,
סימן
לכוח עליו. האמת שיש לנו את הבעיה הזאת, מה שכעת זה, בדיוק אתמול טיפלתי בנושא כזה של דגים. היום הדגים, הרי הדגים מגיעים או מחוץ לארץ, כמו יש היום בטורקיה בעיקר, או סין.
סין,
או זה. או שזה בים עצמו. זאת אומרת, האונייה בים היא, זה ממש בית חרושת צף. בתוך הים, שם הם דגים את הדגים, שם הם פושטים את האור, שם הם מחלקים את החלקים, שם הם מקפיאים, שם הם אורזים, שם עושים מכות. עכשיו, מה שקרה לאחרונה, וכנראה שזה גם קורה, זה היה גם בעבר, אבל עכשיו עוד פעם זה התחיל, עם הדגים, למשל דגי מרלוזה, יש היום בשוק הרבה, זה התחיל להיות נפוץ. והדגי מרלוזה, יש שם הכשר מסוים, שהוא לא כל כך, הכשר אשכנזי, שהוא לא כל כך, לא אזכיר את השם מול המצלמה, אבל היום צריך להיזהר עם המכשירים שיש היום. אז ההכשר הזה התברר שכמה פעמים מצאו בתוך השקית, עכשיו אתה קונה שקית לבית, כאילו, כאילו, חצי, שקפואים. מצאו בפנים חתיכות של השם ישמור, דגים טמאים, ואפילו זנבות של תמנונים וכל מיני חלקים. ברור שלא שמו לב, זה התערבב ביחד. אומנם מי שיש בו דעת, הוא רואה דבר כזה, הוא לא, גם אני לא יודע כמה זה היה, זה שווה לאכילה, אבל בכל זאת, צריך להיזהר. אז באמת יש בעיה. הבעיה היא שם שיש משגיח, והמשגיח צריך לשים לב על כל דבר ודבר. זה בצבא יכול לקרוא, אמר לי זה משגיח בצבא עוד לפני כמה שנים, ששם מגיע להם ארגזים של דגים קפואים, שם זה מגיע כמובן בצורה סיטונאית, ואז הם פותחים את זה, הרבה פעמים מצוי שבין חתיכות הדגים, אז מוצאים שם דגים אסורים. עכשיו, אם הטבח הוא נמצא שם במטבח, אם יש שם משגיח, הוא באמת אחד שיש לו עיניים בראש על הכתפיים, הוא בודק והוא יודע. הדגים הטהורים, אין בעיה. אני יכול לקחת, גם אם הם הוקפאו ביחד, לא קרה כלום. אני זורק את הטמא ואת הדמוק, אני לוקח. אבל הבעיה היא שהם יתבשלו יחד, וזה דאורייתא. כי דגים זה דאורייתא, זה לא כמו שהוא אומר פה גבינה או שאר פעמים. עכשיו פה מרן אמר, שלח על ידי גוי, בהמה או עוף שחוטים בלא חותם. זאת אומרת, וזה הגמרא שאלה, האם זה שאנחנו שוחטים את העופות, והגויים לא שוחטים, ואפילו המוסלמים שהם כן שוחטים, אבל הם לא מקפידים על הסימנים, או לא מקפידים באותו מקום של השחיטה, פעם זה יותר למעלה, בשיפוי קורן, יותר למטה. בכל זאת, שזה שחוט לבד, אסורים, שאין סימן שחיטה, סימן לסמוך עליו. אני חושב שמהגוי לקח, והגוי שחט, והגוי הביא, או שהגוי יחליף את העוף שלי עם העוף שלו, ולכן במקרה כזה, אסור לסמוך עליהם.
הרב, בימינו עושים הערבים ניקור בבתי המטבחיים? הם כל ההשגחה? זה רק יהודי.
ניקור זה עבודה, תדע, לדעתי זה המקצוע הכי הכי הכי רציני, זאת אומרת הכי קשה מכל שאר המקצועות. זאת אומרת, יכול אדם להיות שוחט טוב, יכול להיות מעמיד סכין, שזה גם כן אומנות גדולה, יכול גם להיות בודק של ריאות, אבל להיות מנקר זה רק אנשים מיוחדים. לכן המנקר למעשה מקבל סכום די טוב. וגם מנקר, יש רמות שונות במנקרים. של היום יש מלחמה גדולה להשיג מנקר טוב, שיהיה בתוך ה... ניקור זה עבודה קשה. וכמה שהגול ידע לנקר, ילמד את זה, אבל הוא לא יעשה את העבודה כמו שצריך. וזה גם פרטים הרבה, ופרטים קטנים הרבה, וגם הזמן של הלימוד של הניקור הרבה יותר, לפחות 3 שנים. אחר כך הוא צריך לשמש גם כעוזר מנקר, מתמחה, עד שהוא עושה. לא, אבל הוא שואל אם יש מציאות שיהיה ניקור על ידי גוי.
אני אומר, יש
לסמוך. מה אפשר לסמוך?
לתת לו לעשות משהו ש...
לא, ודאי שלא, אבל השאלה האם יכול להיות תקנה שלמשל, הרי יש זיופים.
זיוף?
יש זיופים, יש כל מיני. הוא שואל אם יכול להיות זה. אם כבר משתלם להם לא לנקר, תדע שבעבר כמה פעמים נתפס בשר שהגיע, והוא היה בלתי מנוקה והיה חתום כמנוקה. זה היה בעבר. היה איזה בית מטבחיים פה בארץ, לא אזכיר איפה, שהוא ברוך השם מסגר. והיה שם רב אחד מסוים, שהוא היה אחראי עליהם, וכמה פעמים הגיע בשר לכל מיני מפעלים, ואפילו מפעלים קטנים. והבשר היה בלתי מנוקה. זאת אומרת, הבעל המפעל בקי בעניין של ניקור, לא תמיד המשגיחים שנמצאים שם יודעים. המשגיח לא צריך לדעת, רק דברים מסוימים. ויש שם חותמת והכל, והתברר שזה לא מנוכר. והגיעו התלונות לרבנות, הגיעו לכל מיני... לא תמיד היה אפשר לעשות, פעמים פוליטיקאים התעגבו וכל מיני.
אבל
אפשר
לראות
נסע,
אדם מגיע, יכול להיות נסע
מנוכר? לא, לא.
יש לעזור את
זה? זה צריך קצת מיומנות, זה צריך לימוד. רחוש מיוחד ללמוד ולדעת, ולדעת מה מנוכח ומה לא מנוכח. תדע לך שהמנקרים יכולים להכיר בריח. אני הכרתי יהודי עד היה פה, והוא היה, היה לו שיגעון שהיה מטה פעם שוחט כבשים. והוא היה מסבין איזה שוחט שישחט לו. אז הוא שחט לו כבש, ונכנס איזה אחד שהוא שוחט טוב, אומן וגם מנקר. נכנס תוך החצר, הוא הריח את הבישול, הוא אמר, תשמע, מתבשל פה חלב. אז אמרו לו, מה אתה מדבר? היה פלוני אלמוני, אומר, לא, אני אומר לכם. אז הביאו לו את החלקים האחרים, בדק ראה, היה בלתי מנוקה. צדק. וחלב זה חמור מאוד, זה קרה. וזה הוא ראה איתה, וזה גם קרה, תשמע נשמע. זה עוד יותר חמור.
הרב, בכלל לגבי הדגים של הרב אמר מקודם, איזה תמיד חכם אמר לי שהוא קרא באיזה מקום לגבי הדגי טונה, שדגים אותם בספינות, אז מבשלים אותם, ואז אחרי זה מקלפים אותם, אחרי זה עושים להם עוד בישול לפני התוצאה. ורשום שם שיש גם, שעדיין משקצים בפה,
ואיזה... שמה?
הם עדיין, הדגים הם מאוד גדולים, הם עדיין יש להם פירות ים בפה, וכל השקצים שהם אוכלים. ועם זה מבשלים אותם, בישול קצר, ואחרי זה מקפים להם את האור, ואחרי זה מוביל את הבישול המסיע.
צריך לדעת, אולי זה במקום מסוים קרה, אני לא יכול לעשות מקרה אחד על כל הכלל.
אבל איך דואגים את זה באמת?
אני לא יודע, זה כל אחד, כל קשרות וההשגחה. בדיוק אתמול אומרת, אתמול התעניינתי בנושא הזה לעומק קצת, בנושא של הדגים. אז זה תלוי באמת מי המשגיח שם, ותלוי איזה קשרות יש שם. מה שהכי קל זה הדגים המזוהים. זאת אומרת, יש היום מגיע פורל כפור, זה גם מגיע מחוץ לארץ. פורל, יש דניס, ויש עוד צוג מחוץ למרלוזה. יש שלושה סוגים שבהם פחות או יותר אין בעיה, וגם כל עקרת בית מצויה שמכירה מה זה פורד, כי אתה, למה אתה קונה פורד? כי אתה מבקש פורד. אז לא יתנו לך דג, אני יודע מה, בשלומון במקום פורד, אתה ישר תזהה. אז אתה יכול לדעת, אתה רואה את החתיכות, אתה רואה, ושם לא מצוי, לא שקצים ולא שום... בטונה, כן, טונה זה דג שהוא תורף. נשיכת הנילוס כפור, עד כמה שאני יודע, אין בעיה. אין בעיה, כמו בסלומון, אין בעיה. יכול להיות בעיות של תולעים בדגים מסוימים, אבל אלה שבאים מסין צריך להיזהר לדאוג שיהיה כשרות טובה.
הסוכנים דגים
טריים
אפשר לקנות
בשוק, אלא אם כן יש כשרות... דגים טריים? לא, דגים טריים אין בעיה.
אין
בעיה. הבעיה של תולעים זה יכול להיות באמנון, וגם לא תמיד, יש עונות, ויכול להיות גם בקרפיון. קרפיון זה ידוע, זה מחלה ישנה נושנה, עשרות שנים שמצוי שם, בעיקר בראש. יש גם בראש וגם באור העליון. והיום יש עוד בעיה חדשה שנוצרה, שבתוך הבטן, במעיים, לפעמים מוצאים שם תולעים. אז אם הדג נוקה טוב, לא תהיה בעיה.
רואים את זה
הרב?
מי שלא יודע.
תראה, כל דג והמחלה שלו. למשל, יש דג שנקרא, זה קוד נורווגי, אני לא יודע, אתם מכירים משהו כזה? זה דג דווקא יקר, היום אין אותו הרבה בשוק. מגיע גם כפוף, רוסות, דבנות. ודווקא הילדים אוהבים את זה, מבשלים את זה, וזה דג מאוד עסיסי וטעים, וגם בשרי, הוא אוהב כל בשרי. עכשיו, למשל בדג הזה, נמצאו תולעים בתוך הגוף שלו, וזה צריך שמישהו יראה לך כדי לראות. אתה שם אותו מול האור, וחתיכה, נגיד, לקחת את החתיכה של הדג לפוסה, אתה שם מול האור, ואתה רואה קטנים צהובים או חובים, חום בהיר או צהוב, אתה רואה את זה, אתה פותח שם, יש שם תולעת שהיא אכלה את הבשר שלו. אז לכן, ואז אמרו כשמצאו את זה, שמי שיש לו את הדג הזה יבדוק חתיכה חתיכה מול האור. פשוט צריך לבדוק, כמו שאני בודק פירות, אני בודק גם את זה.
אני לא מצא בשתי חתיכות, נגיד, שתי תולעים, אז אתה רוצה את כל הדג?
לא, בשולחן ערוך כתוב שאם מצאת שלוש מרגע הזה ואילך אסור לך לאכול את אותו סוג עד שתבדוק אחד אחד. מאיפה למדנו את זה? מספר תורה. ספר תורה שנמצאו בו שלוש טעויות אסור לקרוא בו עד שאני אגיע. אז גם כאן אותו דבר. לא עלינו בשולחן ערוך כנראה עזר מובה, משפחה שנמצאו בה שלושה חולים באותה מחלה. אז צריך להיזהר. אז עושים בדיקות גנטיות, עושים זה, ואז אתה יכול להיות איזה שולחן ערוך נפסק.
נכון לחשוש לקחת רק דגים שהם מספיק דג שמן שאפשר לזהות שזה באמת הדג, כי הטונה הוא תמיד תוך תקסה.
ברוך השם פה בארץ, תודה לשם שאנחנו פה בארץ, וזה יש להאמר לשבחה של הרבנות הראשית, שבנושאים האלה הם מקפידים. אז הרבנות הראשית זה גם בינות וגם במשקאות אלכוהוליים, גם בדגים וכל שאר הדברים האלה, אז הם לא נותנים אישור. זאת אומרת, בשוק החופשי יש הכל, אבל לא ייתנו אישור של הרבנות, אלא אם כן יקפידו במקרה ותתפלל שזה ימשיך. האנשים שיושבים שם במחלקות הם אנשים טובים, מקצועיים, ואגיד לך את האמת, לא פחות מהבדצים. אז הם מקפידים שיהיה כמו שצריך. אז לכן בטונה, שאתה רואה שיש השגחה של הרבנות או אישור הרבנות, אתה יכול להשתמש. בשאר הדגים אנחנו מזהים אותם, אתה מזהה שזה סוג דג כשר. יש למשל הרב יוחאי, יהודי עם כיפה סרוגה, אבל משכמו ומעלה. עושה עבודה, עבודה חזקה, קשה מאוד. בפסח שעבר, למשל, גם בנושא של חמץ, עם כל מיני מפעלים, זה משהו מדהים. אני יצא לי להיות איתו בשידור חי בכל ישראל. ואני עוד הכיר אותו לפני כן, אבל יצא לי להיות איתו בשידור חי. הסכים עם הרבה דברים שאני אמרתי, שנחשבתי כקיצוני נגד הרבניות המקומיות, והוא שפך יותר אש בגופרית על מה ש... אז יש, יש עוד סרטונים, יש, אתה יכול למצוא אותם. סעיף זן, חבר.
מאותו מקום אהבה לרבים, מותר שהוא יראה שמה יכול לרחד מהעזרית, אותו שמה גנה, והוא מכתחילה לא יושלח על הגרבת גוי, ולא חוקם.
כן, מה הוא עשה פה? הוא שלח על ידי גוי את הבשר שהוא שחק. שלח אותו הביתה, זה הגמרא אומרת. וזה היה, עכשיו אם שלח, שים לב, הוא לא אמר מותר לשלוח. זאת אומרת, זה בדיעבד. לא לכתחילה לעשות. בדיעבד, שלח על ידי גוי, ולא חותם. אבל הגוי, אין לו איפה ללכת, ואני יודע בדיוק את הזמן ששלחתי אותו, ובדיוק את הזמן שהוא הגיע. זאת אומרת, יש לו לנסוע או ללכת מכאן עד כאן 10 דקות או 12 דקות. הוא הגיע אכן בתוך 12 דקות האלה למקום, והמקום שהוא עובר זה לא סמטאות או מערות או מקומות שהם סמויים מהעין, אז אין לי חשש שהוא עצר באיזשהו מקום והחליף והשעה, אז בדיעבד אומר מרן, זה מותר. למה? הוא גם מפחד שמראה אחד מהעוברים יתמיס עליו גגנב. אומר, מי הוא לך, תפילה לא יסלח על ידי גוי ולא חותם. זה היה, הבעיה הייתה בירושלים. היום, ירושלים, אין לנו את זה, כיוון שאין בית מטבחיים בירושלים. אבל פעם, היה בית מטבחיים כאן, רוממה, נקרא רוממה, רוממה ישנה, קרוב יותר לחום ערכי ישראל. אז שמה, היו מפרקים את הבהמות, ואפילו לא מכשירים. שולחים אותם בתוך מכוניות משאיות לאבליזין, למשל בשוק מחנה יהודה. ומה היה סך הכל? היה רק חותמת על הבשר. זה הכל. עכשיו האמת שהחותמת לא אומרת כלום, כי החותמת הזאת מתארת חופשי גם ביד הגויים. למעשה מי שחותם גם היום בבתי מטבחיים זה הגויים. עכשיו איך הם מגיעים? היום הכל הולך בסולמות, אז יש להם מוט ארוך כמו מקטה, ובקצהו יש חותמת. יש צבע חום, זה החלק. יש את הצבע האדום, זה הלא, לא חם, זה כשר. ויש הירוק, דיו ירוקה, זה הטרף. עכשיו הוא לוקח ועושה ככה, ועושה ככה, וככה, וזה תלוי על העמוד ובעלה. וזה היה נוסע בתוך הרכב, משאית סבורה עם דתות של קירוק, לא יודע אם זה היה עובד הקירוק, והיו מביאים את זה לחנויות. אז היה רעש, כל הזמן היה רעש עם זה. אז טענו בגלל הסעיף הזה, שלמעשה לא היה ליווי יהודי שם. היו שני גויים שם, הם הזה, ורק הנהג, הנהג לא תמיד היה יהודי, והיה מסיע את הרכב, או נהג לא יהודי שלא שומר מצוות, אז אני לא יודע מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לה... אז טענו את הטענה הזאת. שזה מגיע באמת בזמן, והוא שולח את זה בזמן, יודע מתי זה יצא, וזה הגיע בשוק, והוא עובר דרך רשות הרבים, כי באמת מאיפה הם באו? היו באים לרחוב שרי ישראל, לרחוב יפו, אז היה דו סטרי. נשים לרחוב יפו, נכנסים לשוק. ושם בשוק, זה שוק, אז כמה שהם יתעכבו, אין לחשוש. אז טענו כך. אחר כך למדו כבר לעשות פלומבות, ולעשות עוד כל מיני דברים, ועוד, היום גם לא נותנים בצורה כזאת לשלוח את הבשר, צריך לעבור צינון של 12 שעות, ומשרד הבריאות גם מתערב. אז יש עוד כל מיני סימנים אחרים, אז כך ש... זה, מבחינה זו זה השתכלל, אבל זה לא אומר שהזיופים לא השתכללו. גם הזיופים השתכללו בכלל.
אני רוצה לבשר, דברים שאין דרך רגיל להתקל בהם, אף הוא חשוב להתקל.
עכשיו, לגבי הסעיף הקודם, אני רגע רוצה להתאבד, יש דיון בפוסקים, האם מה שהוא אמר דרך לרבים, מה יהיה למשל אם זה הוא יעבור בשער שכם? ששם זה גויים. אולי יש מאות יהודים, וגם היהודים שנמצאים שם, הם לא אנשי העסקים שם, הם עוברי אורח. אז האם גם שם אנחנו נאמר ש... שגם עוברי הזה, אז למעשה הראשונים כתבו שגם במקרה כזה אומרים, למה? כי אפילו שזה גויים, הוא גויים גויים, הוא יפחד שיראו אותו. למה? הוא לא יעשה דבר שאחרים יראו אותו ואפילו גויים, שמחר מחרתיים יכו יספרו עליו או שישכסכו איתו ויגלו עליו שהוא החליף בשר וראו אותו שהחליף בשר. אז במקרה כזה הוא לא... הוא לא... הוא משתפה. כשאני אומר משתפה, הוא מפחד, אז הוא מפחד גם מגויים. זה אחד. שתיים, יש דיון בפוסקים גם לגבי אם הייתה, אם צריך דינת לילה באמצע. וכאן הפריטו הכותב, רבי חיים בן עטר, שזה לא מועיל. כל מה שאמרנו שזה מועיל, שהוא נוסע, זה ביום. ואני יודע כמה הנסיעה הזאת, או כמה הדרך הזאת לוקחת. חצי שעה, שלושת רבעי שעה, הוא יצא בשעה זו, הגיע בשעה זו, אז אני יודע שלפי הזמנים שיש, זה זמנים קבועים, זמנים נכונים. אבל כאשר יש באמצע לילה לישון, אתה לא יודע מה הוא עושה, והיה מחשך מעשיהם, מקרה כזה לא... אפילו שנגיד שיש שעה שיודעים שיוצאים בדרך, כגון שערה, או שעה שהשערה עוצרת, הוא עצר בזמן שעצרו, ויצא בזמן שיצאו, כיוון שלנו בלילה באיזשהו מקום, אז אני חושש שבלילה באו בהם. כן, שם למדנו סעיף ח' הלוקח בשר שלחו ביד אחד מעמי הארצות. הפירוש אדם שלא יבקי בהלכות ולא יודע מה אסור ומה מותר. ושאלו מה זה עמי הארצות, האמת שיש אומרים כאן זה הצנזורה נגעה פה. לא מדובר יהודי אמר, לא. עמי הארצות זה פירושו עבד נעני שבא מעם אחר, עם הארץ. יש כמה משמעויות לעם הארץ, תלוי באיזה עניין מדבר. אז כאן פחדו מהגויים שלא יגידו ש... שמדברים עליהם, אז אמרו עמי הארצות, הכוונה עבד כנעני.
היה בזמן עבד כנעני אמר?
סליחה?
בזמן שוכנות היה עבד כנעני?
זמן שהיה מותר. אני הכרתי, היה יהודי מצרי, יהודי יקר מאוד, תמיד חכם אפילו, והוא לא עליכם היה סגן אהוב, ילדה. וכשהוא היה ילד, אז ההורים שלו קנו לו גוי מצרי, הוא היה העבד שלו. הוא ממש, הוא מל אותו, והתביל אותו, התבילו אותו ומלו אותו לשם עבדות, לא היה. ועכשיו מה שמאוד מעניין, פעמיים בשנה היה מגיע לישיבת פורת יוסף עם הגוי. והיו אומרים לנו הרבנים, הנה תראו. והוא היה יהודי כזה גבוה ובריא, תמיד חכם. יש לו דרך ארץ, ליראת שמיים, משהו פלא. והגוי, אתה לא תזה יש לך גוי. דבר עברית שוטטת, בקי בכל ההלכות. והיה, מה זה נאמן לו? תופס אותו, הולך איתו. בכל מקום, בכל דרך, בכל זה חלק. זה היה עבד. והגוי לא היה מניח תפילין כדין אישה. עבד כנעני, דינו כדין אישה. לא, לא מניח תפילין, לא זה, אבל חייב לשמור שבת, ולא לעבוד עבודה זרה, ושאר בלבים הוא נזהר. זה היה. אז זה היה, גוי היה איתו. השתחרר
חוץ לבין
יהודיה? כנעני? רק עם כנעני. כנעי עבד שפחה כמוה, וחכם. והבלדות של הבעל הבית.
הרב, היה לנו פה מעיה בנושא שהזקנים לפעמים מגיעים תאילה בית הכנסת. מה עושה גוי? אני אפשר להתפלל ככה, אם גוי נכנס איתו?
זה הבעיה שלך.
זה הבעיה.
איזה צדיק אתה.
זה הבעיה.
איזה צדיק אתה. אתה יודע מה קורה בבתים עם זה? מה קורה עם ייחוד? מה קורה עם בישולים? מה קורה עם עבודה זרה שהם עובדים ביום ראשון בתוך הבית? מה קורה בלילה הם מצטלבים? מה קורה בפוק כשבאים לאכול? מה עשתה המדינה שהביאה לנו אותם? איזה צרות. מי היה מאמין שזה אחרי 60 שנה של המדינה זה נגיע למצב כזה? מי היה מאמין? מה קורה עם זקנים שזורקים את הנשים שלהם ולוקחים אותם, את הגויות האלה? מה קורה הפוך עם נשים שהולכות מזמן? שיכנס לבית הכנסת ושעשה. תהיה בעיה רק כאשר אתה מניין מצומצם והוא יפסיק בינך או בין השליח הציבור לבין הציבור. זה בעיה. אני ליד הבית שלי יש בית אבות. פעם היה לפני פסח, כזה ערב פסח כזה. אדם לא התפלל. אני בא לבית הכנסת, אמרו לו, אי אפשר בית הכנסת להתפלל, יש שם בדיוק נקים, בודקים את החמץ, מנקים וזה, אז בוא למסדרון. התפללנו במסדרון. שלם כולם, אתה יודע מה זה, איזה פאות, איזה דייל, איזה גרטל, וצריך לקסוב את זה, יש גם קשר מיוחד, איך מכניסים, איך משאילים. ויש שם התאילנדי, מה שהוא אומר. שהוא עובד שם בבית האבות. עכשיו הוא עובד עבוד הזרה גמור. זה יותר גרוע, מוסלמי זה עוד לא בעיה כל כך. אבל זה נוצרי, נוצרי, נוצרי. וביום ראשון הוא הולכים לכנסייה, וכל יום הם עובדים עבוד הזרה. עכשיו החזן עמד פה להתפלל, ואיתו, אנחנו היינו שניים, שלושה לידו, וזה, ופתאום הגוי הזה התיישב לו שם, ואני עושה להם באמצע התפילה, הם לא הבינו מה אני אומר להם, אני אומר, רבותיי, אין לנו מניין, אסור, עצרתי את השליח ציבור. כי הוא מפסיק, גוי זה כמו להבדיל צועה, שמפסיקה בין זה, והיה מניין, לא מניין מלא, מניין, תגיד, 11, 12 איש, זה אמר. והוא, בגלל שהוא עובד עם אחד הזקנים, אז הוא היה שם, אני מתחיל. כן, במקרה כזה צריך להיזהר. אבל אם לא, אז... ועוד אצל האשכנזים זה יותר חמור. למשל, לדוגמה, אצלנו בשידור ישיר, עכשיו, או בטלפון. נגיד, אתה באמצע הטלפון, בשיחת טלפון, אתה שומע מישהו מברך, אני אומר, אמן. אצל האשכנזים הם מחמרים בזה. למה? הוא אומר, בדרך יש בית עבודה זרה, או בין הבית שלך לבית שלו, לנקודה שהוא נמצא, יש שם איזה גוי עובד אלילים, או יש שם שירותים, או יש שם רשת ביוב, אז זה מפסיק. לנו זה לא מפסיק, זה לא, זה אני שומע בזמן אמת, אז אני עונה. לגבי צירוף לבניין, זה כן מפסיק. זה פיזי. אבל לגבי שמיעה דרך מכשיר, שאני יודע שזה בזמן אמת, לא תהיה בעיה. כך שזה...
מה?
מה שם השם? אם גוי מברך ואני שומע אותו מברך את הקדוש ברוך הוא אומר על את גל זונדיות, אני עונה אמן.
רבים
גוי עולה
אמן, וגם תקשיב.
כן? יש כאן חיה. הלכתי
פעם
להשתים מזוזה
בתל אביב
לצלבים. כן, הם...
עובד ערבי,
היהודי
לא אמר
אמן,
עובד ערבי
ערבי. זה צערנו, כן? כן.
למה
משתמשים בפתרון של הפתרון היחידי שיש? הפתרון היחידי שיש, שממזר ייקח גויה, יקנה אותה לשם עבדות ויגייר אותה לשם שפחה, יביא ממנה ילדים ואחר כך ישחרר אותם. אבל הבעיה היא פשוטה, בעיית חוק, זה הכל. כיוון שהחוק הבינלאומי היום סחר עבדים, אף על פי שאין להם מסתחרים, את כל התאילנדים שמביאים וכל הרוסים וכל הזה סחר עבדים, על מה הם מדברים? סתם שהכל סיסמאות, קשקוש. מה שטוב להם הם מכשירים, מה שלא טוב להם, וגם רוצים למצוא חן בעיני האירופים, האמריקאים, להראות אנחנו מדינה ליברלית, אנחנו מדינה, זה כל העניין. וזה באמת גם כלכלית זה משתלם להם, כי הארגונים הכלכליים העולמיים אומרים להם, אם אתם רוצים שנתמוך בכם ונהיה איתכם בסחר חופשי, אז בבקשה תקנו חוקים כאלה וכאלה. למעשה שתדע, כל המלחמה נגד הבני ישיבות היום, כל המלחמה נגד כל זה, זה למעשה, זה לא רק הם, זה גם האמריקאים וגם האירופים, השוק האירופי, כי זה הדרישות שלהם. כי כל פעם הם בודקים בסולם הכלכלה, באיזה מקום אתה נמצא, באיזה זה אתה זה, וכמה התעסוקה יש לך, וכמה זה, ואז אתה שווה יותר בבנק. זה כל העניין. זה הכל עובד על כלכלה. הנה, עכשיו מה שקורה עם האיראנים, זה גם כן בגלל כלכלה. הם עשו איתם כבר הסכמים, חברות והכל, והכל זה הצגה, עושים שיחות, עושים זה כבר לפני זה, מתברר שישה חודשים לפני, כבר עשו חברות אמריקאיות, עשו הסכמי שחר וכל מיני להם האיראנים.
אבל איך
אני
יכול לגייר
עצמו בגיוס שהוא רבי? לא שמעתי. איך הרמב״ם מפורש, אין שום בעיה. הוא מקבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, מקבל עליו לשמור את המצוות שרבו אומר לו, והוא מלט ומוכל לקבל מילה וגם צבילה, והוא נקרא לעבוד קטן. עכשיו בגד שחרור הוא משחרר אותו. אז פשוט פוחדים מבחינה חוקית, זה כל העניין.
יש שעשו
לכל הגיורים, אולי
לא
הכי לא נמצא. איי, איי, איי, אתה נכנס לסוגיה קשה מאוד. אגיד לך למה. א', זה מחלוקת של הראשונים כבר. הרמב״ם, הרעב"ד, והראש. המסקנה של כולם, גם המקילים, גם מי שמתיר, כולם טוענים שאם מראש אנחנו יודעים שהגירות לא הייתה פיקטיבית, זה לא גירות. זה מה שקרה שהתפוצצה פרשת הגיורים, והחתם עובדה יטעו אותו והתיר 5,000 גיורים של צהל. אז כי יטעו אותו אמרו לו שקנו להם תפילים, אז לא יפרד לא תפילים ולא כלום. אז החתם עובדה בזמנו צעק וזה בסדר, הרב אלישיב ואז היה איזה קצר ביניהם, בסוף עשו ביניהם הסכם. אז גם אלה ש... כי מה הלכה אומרת? המקילים הטוענים, שאם עכשיו גיירתי אותו, הוא שמר מצוות יום אחד, ואחרי זה חזר לסורו, אז יש מחלוקת, האם גר שחזר לסורו, הוא נחשב גוי? הרעב"ד אומר, זה הכל התבטא. אבל דעת הראש ואחרים שזה בסדר. למה? כיוון שהוא שמר מצוות יום אחד. וראינו אותו שהוא שמר מצוות יום אחד. שמר מצוות זה בסדר. אבל אם יוודע לך שלפני זה הוא, מה ששמר מצוות זה רק כלפי חוץ שרצה שיראו אותו שמר מצוות. ולא יערערו עליו. אבל מראש הוא אמר והוא מתכוון לא לזה, אלא בשביל לשאת איזה בת ישראל או בשביל לקבל איזה הטבה, זה, אז זה לא, לא גירות. כולם מסכימים שזה לא גירות. עכשיו, איפה יש לנו את זה? הדין הוא קטן. מה אומרת? קטן מטבילים אותו על דעת בדי. מה עושים עכשיו שאמא גויה, יהודי לא עלינו, הלך עם גויה והביא מן הילדים. עכשיו הוא בא מתחרט, אומר, אבל אני רוצה, היא רוצה להתגייר. אז מגיירים אותה. שמה עם הילדים? הם קטנים. קטן מגיירים אותו על דעת בדין. זאת אומרת, הבדין הם צריכים להחליט שאנחנו מגיירים את הקטן הזה. ואז הוא נהיה יהודי. אבל הוא יהודי על תנאי. אמר רבי אלעזר, ויכול לבחות כשיגיד. כלומר, בלילה שהוא נהיה בר מצווה, אני אומר לו באוזן, תדע, שהוא לא יהודי, הוא היה גוי. והאם הוא רוצה להיות יהודי או לא? אם הוא אמר כן, אני רוצה להיות יהודי. אם הוא אמר לא, במקום הוא נהיה גוי. הוא לא יהודי בכלל. ודאי, אין לו תקנה עד שהוא ירצה להתגייר אי פעם. אבל אם הוא אמר כן, וקיים, כך נפסק, וקיים מצווה אחת, זאת אומרת, קראתי עד שמה בלילה, התפלל ערבית. מחרת בבוקר קם, אומר לא רוצה, מתחרט, הוא כבר יהודי. אז מכאן לקחו את ההלכה הזאת ושכפלו אותה. הבנת?
יש לנו
משפחות חילוניות שאין לנו לדין.
הם מגיעים לדין חוץ מהגזירים כדיור הזה.
עכשיו, הוא לא יודע. הוא לא מתחחד עמית. הוא לא יודע מצוות. זה ליבה
שהוא יהודי.
הוא לא יודע מה זה... מה שהוא לא יודע.
הוא לא
יודע בדין. אתה צריך להגיד לו כשהוא גדל, ואם לא ביום הבר מצווה, אפילו 5 שנים אחר כך. צריך להגיד לו שהוא לא יהודי. והוא גוי. וגיירו אותו על דעת בדין, ועכשיו ההחלטה נתונה בידו. ואם הוא אומר שהוא מסכים להיות יהודי, אז הוא יהודי. אבל
כמו שהוא חי עכשיו, לא שואל המצוות.
לא, השאלה איזה מצוות כן, לא כולם אותו דבר. לא כולם אותו דבר. שאלה איזה דברים, כן, איזה דברים. זה האמת שזה נושא מורכב, משובח. ובטח שאתה נכנס לתוך מחלוקות, יש בזה דעות שונות בפוסקים. אבל זה לא חלק, להגיד לך שזה חלק, זה לא חלק.
לגבי
ירום, במושלים. כן. לגבי השבת. אתה שואל אותי, גם שבת שעברה היה מותר לטפטף. קודם כל היה, כל הרחובות שלנו זה לא רשות הרבים, אין שום רחוב שזה רשות הרבים, בתוך השכונות אין בעיה. שנית, העירוב כן תוקן ביום שישי, תקנו אותו, ואני דיברתי אישית עם המנהל של העירוב, אמר לי, נכון לעכשיו, זה בסדר. מה יהיה אחרי שירד עוד שלג, אני לא יודע, אבל גם זה, בסך הכל יש בתוך השכונות, היה אפשר לטלטל, לא, לא, אין בעיה. אה? צריך להודיע, אז גם שבוע
שעבר.
הם מודיעים שיצדיקו את המשכורת בסוף החודש. שגול המצוות ושבת שלום ובשורות טובות, השם ישמור עליכם ועלינו.